שלום, אתם מאזינים לפודקאסט אנשים ומחשבים. באולפן נמצא ניר מטרסו, עורך הפודקאסט, ואני יהודה קונפורטס, עורך ראשי אנשים ומחשבים. אנחנו פותחים היום בסדרת פרקים על אחד הנושאים היותר חמים שכולם מדברים עליו, והנושא של בינה מלאכותית, AI. את הסדרה הזאת יוביל וידבר איתנו בכל פעם בפרק אחר, יואב אבנשטיין, מומחה ומרצה בינלאומי בתחום הבינה המלאכותית. בפרק הראשון, הוא מדבר על סקירה במישור הבינלאומי, על מרוץ החימוש הטכנולוגי בתחום הבינה המלאכותית, ובין היתר נדבר גם על נושא של רגולציה ותקינה, ולמה זה חשוב לנו לכולנו. שלום ליואב אבנשטיין.
שלום, שלום, יהודה, תודה שהזמנת אותי.
תודה שהגעת לאולפן, התפנית אלינו. לפני שנתחיל בסדרת הפרקים המעניינת שלך, תספר קצת על עצמך, כמה מילים.
בשמחה. אז קודם כל, נעים להיות פה. שוב פעם תודה על ההזמנה. אכן הנושא שכולם מדברים עליו, וכולם כנראה גם ידברו עליו עוד הרבה זמן, נושא שהולך לעצב לכולנו את העתיד. בצורות שלא כולנו, כולל אני עדיין בהכרח מבינים. אנחנו לומדים את הדבר הזה תוך כדי תנועה. אני אגיד שמומחה, זה נשמע שם כללי כזה, אתה יודע, יכול להיות גם מומחה לקוטג', ויש לנו גם איזושהי מגפה של מומחים ל-AI שצצו כמו פטריות אחרי הגשם מלפני 3 או 4 חודשים ופתאום נהיו מומחים. אז אני רק אגיד שאני בתחום הזה כבר הרבה שנים, ובסוגיה המיוחדת, ואני ששנגעת בה בהקדמה, של הקשר המיוחד במרוץ החימוש הרגולטורי תקינתי שמתהווה בתקופה האחרונה, זה תחום שאני עוסק בו בעצם מאז שקמה הוועדה הבינלאומית לתקינה לבינה מלאכותית. אמרתי את זה לאט, כי יש דבר כזה.
מתי הוקמה?
הוקמה בשנת 2017 על הנייר, מושב ראשון היה בסין, באפריל 2018.
מי הקים את הוועדה הזאת?
אוקיי, שאלה מעולה. אז הוועדה יושבת תחת שני גופים, ISO ו-IC, שזה גופי תקינה מוכרים, שהם בכל נושא ה-IT חברו כוחות לשתף פעולה. הם עובדים יחד תחת גוף שנקרא JTC1, JTC1, ותחתיו יש לך מגוון ועדות, אגב חלקן אתה בטח מכיר, נגיד תקנים לסייבר, יושבים תחת המעטפת שכולם מכירים של תקני 27,000.
נכון.
זה פשוט תקנים שיצאו מוועדת SC27.
Okay.
אז יש ועדת ביומטריה, יש ועדת quality testing לסופטור דיבלופמנט וכהנה וכהנה, והוועדה היותר חדשה היא ועדת SC42. אגב, למאזינים החנונים בקהל, יש פה איזה משחק קל עם המספר 42 על סיבת הקיום, למי שמכיר. והוועדה הזאת היא פועלת בעצם מ-2018, ומוציאה frameworks, קווים מנחים, סקירות טכניות, לאנשים שהם החל מדירקטורים שרגע רוצים לעזר בזה בהקשר האסטרטגי, ועד ל-CTOs, עד למנמרים ומנהלי מוצר.
זה חשוב להגיד, זה גם המסקנות שלה, זה לא רק, כי בדרך כלל אתה יודע שמדברים על רגולציה, אז הנטייה הטבעית להגיד, אבל יש לי מחלקה משפטית, למה אני צריך? ואתה אומר, וזה נכון, שמעתי את זה, שגם ל-CTO וגם לאנשים טכניים זה חשוב, למה זה חשוב בעצם?
אז לא הספקתי להציג את עצמי, נגיע לזה, ונקפוץ ישר לשעה שלך, כי היא חשובה, אתה ממש נוגע בברזל החם. זה, אפשר לומר, כהקדמה, שהשיח הרגולטורי, המשפטי, החקיקתי, הוא איזשהו ציר. ויש את הציר הנוסף, שהוא ציר של תקינה. והם לאו דווקא נפגשים, הם לאו דווקא עובדים ביחד תמיד. הרבה פעמים, התקינה מוקמת מלמטה, מה שנקרא בוטום אפ, התעשייה מתאגדת, מפתחת איזשהו תקן, אם הוא טוב, מאמצים אותו, ואם לא, לא. קרה משהו שונה עכשיו, בהקשר לחקיקה הכי מתקדמת בעולם, נכון להיום, של האיחוד האירופי, שגם עליה אגב כולם מדברים, ה-EU AI Act, כן? החקיקה היהודית לבינה מלאכותית, שהיא חקיקה שבאה ונוגעת בכל מיני רמות של סיכון, של איך רגע להתייחס למערכות, היא מדייקת ואומרת שזה לא משהו שחל רק על המפתחים, וזו סוגיה חשובה, היא חלה גם על מי שרגע רק מטמיע, רק רוכש, משתמש, כלומר לא רק על החברות שמייצרות, אז אתה מבין מזה שזה בעצם תקף לכולנו. ואותו מחקוק אירופי בא ואמר משהו מאוד מאוד פשוט. כשאני המצאתי, הוצאתי לשוק, פיתחתי את ה-GDPR שכולנו מכירים, עשיתי טעות. הגשתי לשוק איזשהו מוצר, איזשהו תוצר חקיקתי, אפשר לקרוא לו 200,000 רגל, שהשוק ניסה תוך כדי להבין בעצמו איך הוא עושה לו קומפליינס, איך הוא מפרש אותו ברמה הפרקטית, אותו CTO שהזכרנו מקודם, אותו מנהל מוצר, מה הוא עושה עם זה? בפועל. וכמובן שהייתה הישענות מאוד מאוד גדולה על הקומפליינס המשפטי, על אותן מחלקות משפטיות שהזכרת. היום בא המחוקב ואומר, אנחנו צריכים את המשפטנים, הם חשובים, הם ימשיכו ללוות אותנו, אנחנו רוצים אבל להוריד חסמים. אנחנו רוצים לקחת את החקיקה הזאת מ-200,000 רגל, ולהוריד אותה ל-10,000 רגל.
לדבר עם הלקוח, מה שנקרא.
והכלי שאותו, שאיתו המחוקק רוצה בעצם לעשות את זה, זה אותו כלי שנקרא תקינה יהודית. אז בוא נעשה רגע חידוד בין שני דברים,
כדי שהצופה לא יתבלבל. כי באמת גלשנו, אז בוא תמשיך להציג את עצמך, ואז תיתן את הקטע שלך על רגולציה וכל הדברים
האחרים. אני משעמם, נגעת בנושא הכי חם שאני יותר נהנה לדבר עליו, אבל בוא נציג. כן, אז אני צריך להגיד, אני מהנדס בעברי, חנון טכניוני רגיל, בערך עשור כמהנדס, אחר כך הסבה לעולם הניהול, למדתי באוניברסיטת תל אביב, הרציתי שם גם כעמית הוראה, יש לי איזה מערכת יחסים כבר מעל עשור, אני חושב, עם האוניברסיטה, בגלגולים שונים, הייתי גם בחברת המסחור שם, שזה בעצם על הציר של בין מחקר רמות, אקדמי.
רמות, ל... חברת רמות.
נכון, כן. רמות ספציפית, כן. זה השם של חברת המסחור באוניברסיטת תל אביב, והייתי גם במרכז המחקר ל-AI, הייתי חלק מהצוות של איציק בן ישראל, שהקים את ועדות ראש הממשלה המפורסמות לבינה מלאכותית, עוד אי שם ב-2018, ובעצם אפשר להגיד ש... פאסט פורד להיום, אתה כבר רואה את התוצרים של חלק מהעבודות, נקרא לזה בווקטור האסטרטגי. אתה רואה שאולי אנחנו לא אפשר רצינו להיות, אבל כן יש מרכזי מחקר כבר באוניברסיטאות, כן יש רגע תקציבים, יש רגע מוביל לאומי לנושא ה-AI, יש עבודה בין משרדית טובה, אז זה כבר משמח רגע, בהקשר של איפה העבודה האישית שלי, כבר כמה שנים פוגשת את הציר הישראלי. והתווך הזה שאני חי בו הרבה שנים, של התווך האקדמי והפרקטי בתעשייה, פוגש גם את התקינה ככלי משלים. אני אחסוך את ה-20 דקות.
אתה מייצג את ישראל באותם תקינות, באותם ועדות.
כן, אז אני אחסוך את כל הסיפור של איך זה קרה, כי אין לנו זמן, אבל בגדול אני היום גם מייצג את ישראל בוועדה, ועדת תקינה שנגענו בה בינלאומית, למעשה מאז הקמתה, גם כ-Head of Delegation, כלומר ראש משלחת, וגם כ-Expert, מומחה בקבוצות העבודה השונות שממש מפתחות את התקינה. אבל עשיתי extra step מעבר לזה. אני חושב שהדבר המעניין, שאיתו אני מנסה לפעול היום באקוסיסטם הישראלי ולהוביל לאיזשהו שינוי כדי לעזור לעסקים, במיוחד medium-sized businesses וסטארט-אפים, שזה רגע הלב הפועם של מדינת ישראל, זה לנסות לעזור ביישום של התקינה באופן מוצלח, כך שהוא עוזר גם בהקשר של הקומפליינס המוצרי, שזה בדיוק מה שקורה כרגע בהקשר של החקיקה האירופית שהזכרנו מקודם. אז fast forward להיום, אני...
כלומר, גר בשלב הפיתוח, אתה נותן להם את המודעות, למה זה חשוב לשמש בתקינה?
לגמרי.
אז אני תכף... כמו שקורה בהרבה דברים אחרים.
חד משמעית. כן. אבל אני עושה את זה ממקום קצת ייחודי. זאת אומרת, העבודה בוועדת התקינה הבינלאומית היא עבודה חשובה, אבל אני זיהיתי איזשהו פער בין אותה, נקרא לזה רמת אבסטרקציה, אותו מישור בינלאומי, לבין איך זה מתרגם בפועל בהקשר הלוקלי, בהקשר מדינתי. מה עושה עם זה הרגולטור? הוא מאמץ, הוא לא מאמץ, איך הוא עובד עם זה? והדוגמה הכי טובה זה כמובן החקיקה האירופית, אבל אתה יכול לראות גם איך ארצות הברית מתייחסת לזה, נוכל לגעת בזה בהמשך, אם תרצה, כן, דרך ניס. כן. אתה יכול לראות איך זה קורה גם בקנדה למשל, ב-SEC, גוף התקינה של קנדה. אז אני בעצם שלחתי רגל, שלחתי יד, לא יודע איך לקרוא לזה, לאותן ועדות פנימיות, לוקליות, שזה צעד לא שגרתי, כי למעשה אני לא אזרח קנדי, אני גם לא אזרח אירופי, אנחנו לא member state באיחוד אירופי, לצורך העניין.
ישראל לא חברה רשמית.
נכון, אבל אנחנו היום, בעקב העבודה שלי בסוגיה הזאת, אנחנו בחלק מהמקומות כבר עם רגל רשמית של מכון התקנים אפילו, בגיבוי שלו, כמדינה שהיא observer, שזה נותן לנו רגע visibility, זה נותן לנו נראות לגבי מה קורה שם. וזה משהו חשוב. זאת אומרת, אנחנו יכולים היום לדעת, המחוקק האירופי, מה הוא עושה, לא רק במישור של החקיקה שכבר כולם יודעים שהוא פרסם, אלא מה קורה מאחורי הקלעים בפועל, ברמה הפרקטית, כשעוד שנתיים יהיו ממש מעטפות תקינה, frameworks של תקינה, כלי תקינה שהארגונים יצטרכו ליישם, או אפילו ירצו ליישם, אני אגיד בזהירות, כדי לעזור להם לעמוד בחקיקה. יש סביב החקיקה הזאת סוגיה חשובה תחת מה שנקרא Article 40, שנקרא Presumption of Conformity, שהמשמעות שלו כדי לתרגם ולא להשאיר את הצופה מבולבל מהאנגלית, זה יש לך את אותה אפשרות כמו ב-GDPR ללכת בדרך הקומפליינס הרגילה. זאת אומרת, זו החקיקה, תתמודד, תוכיח את הקומפליינס בעצמך, חובת ההוכחה עליך. הדרך השנייה החדשה, שהיא דרך התקינה, באה ואומרת, זו התקינה שלנו, זאת אומרת, המחוקק האירופי היום מפתח תקינה יהודית משלו, מעבר לתקינה שפיתחנו במישור הבינלאומי. ולכן הנוכחות הלוקלית חשובה. ועכשיו הוא בעצם אומר, הנה אני מנגיש לכם, אני כמחוקק, את הכלים הפרקטיים, כדי בעצם לעמוד בדרישות החקיקה. וזה משמעותי. המטרה היא שהתקינה תהיה כלי ש-CTO, מנמר, איש פרודקט AI, יוכל לקרוא בעצמו, ולהיעזר בו כדי בעצם להבין איך הוא עושה פיתוח מחר בבוקר טוב יותר, נכון יותר, ברור. וכבר מכווין את עצמו לקומפליינס.
עכשיו, אתה אומר שאתה מופיע בפני ועדות, מתי הופעת, איך זה עובד? מה, מזמינים אותך, אתה מדבר, יש לך יכולת השפעה, מה...
שאלה מעולה. אז אני בשני קובעים שונים, כשאני נמצא נגיד בוועדה בינלאומית, אני גם בכובע של Head of Delegation, כלומר במליאה הראשית אני מצביע ונותן את הטון בשם מדינת ישראל. אחר כך אני מוריד את הכובע הזה, ויום למחרת אני יושב בוועדות טכניות כמומחה, ששם בעצם אני מביע את דעתי האישית כאקספרט, ובעצם משפיע על הדליברבל, על הקונטנט, על המסמך, שהוא אותו מסמך תקינה שאחר כך מנחה ברמה הבינלאומית מה לעשות. זה אחד. Okay. שתיים, בוועדה לוקלית לדוגמה זה קצת שונה, כי באיחוד האירופי שהזכרנו אנחנו לא member state. אז כשאני מגיע אני תחת הכובע של observer state. אין לי כל הצבעה במליאה הראשית, אבל יש לי השפעה מאחורי הקלעים על אותו מסמך שלהב יצביעו בכלל. זו השפעה לא פחותה בכלל.
כשאתה אומר, אתה מייצג מדינת ישראל מטעם, מי מינה אותך מטעם?
אז בכלל, מי שאחראי על הגישה לכל גופי התקינה הבינלאומיים, זה מכון התקנים. וכאן זה משתנה. יש למשל את הנוכחות שלי בקנדה, שאני יושב גם בבורד של DGSI, וגם בתוך הוועדות הפנימיות של SEC, ששם זה פוזיציה כאקספרט שהוא מוזמן באופן אישי. אוקיי?
כן.
אין קשר למכון התקנים, באיחוד האירופי יש גם קשר, וגם אני חייב להגיד גיבוי ותמיכה שזה נהדר. ויש פוזיציות אחרות, אתה יודע, הייתי בסדנה שעשיתי, חלק ממה שאני עושה זה גם להנחות ממשלות, להנחות חברי דירקטוריון, אז הייתי בסדנה שעשיתי לממשלת שוויץ לדוגמה, ושם ראו אותי ב-OECD-AI, בעצם כחלק מההרצאה הם היו שותפים רגע לפאנל, והם אמרו לי, רגע, אם זה מה שאתה עושה, אז בוא תעזור לנו בתוך ה-OECD-AI. ככה בעצם נכנסתי לקבוצת הריסק, שבעצם מרחיבה את אותה עבודה שאני עושה בתקינה הבינלאומית, אבל בהקשר של אותן מדינות.
מה עם ממשלת ישראל? אתה לא עוזר להם?
אז אני עוזר, לשמחתי, המשך הסיפור הוא, קוריוס שאתה שואל את זה ככה בלי לדעת, זה שאחרי שנכנסתי ל-OECD, פנו אליי מרשות החדשנות, וביקשו שאני אעזור גם בוועדה נוספת, אז לשמחתי אני גם התמזל מזלי לעזור גם לממשלת ישראל בדבר הזה, אבל כן, אני בקשר עם הגורמים השונים, מאחורי הקלעים כבר מעל שנה וחצי עם המשרדים השונים, אני חייב להגיד שעושים עבודה נהדרת.
בוא נחזור לנושא הראשון שדיברנו שם מעניין שאותי, בכל אופן מעניין וגם עשיתי על זה לא מזמן פאנל, המרוץ החיבוש הטכנולוגי שקיים בעולם, ואיך הוא משפיע בעצם על הבינה המלאכותית, וכבר שמענו במקורות אחרים שישראל במצב לא הכי טוב שם.
אמירה מעניינת. אני לא יודע אם אני...
אתה לא חייב להסכים, אני אומר, זה כמו הסקנות ששמענו, כן.
אז אנחנו הצטלבנו באמת, ואני חושב שאתה אומר את זה כאקסטנשן של אותה ועדה, של ועדת המדע, נכון? ששנינו ישבנו בה אצל חברת הכנסת אורית פרקש הכהן.
נכון.
ושם באמת אני באתי לתת את המשנה של רגע איפה התקינה והרגולציה נכנסות לתוך המרוץ חימוש הזה. ומה שמצחיק הוא שכשאני מרצה היום בלהב, במסגרת ההכשרות לבחירים באוניברסיטת תל אביב, בפקולטה לניהול, אז השקף הראשון שאני מתחיל איתו הוא שקף כבר מ-2017, שרואים את אריק שמיט עומד ומדבר על כך שזה מרוץ החימוש הבא. ואני אומר, כמעט שום דבר לא השתנה. זה שקף של העיתונות מ-2017, והיום אנחנו בשנת 2024, זה יכול להיות עדכני כמעט כאותה כותרת.
אבל בוא תפרוט לפרטים מה זה המרוץ החימוש טכנולוגי. לא כל המאזינים יודעים על מה מדובר.
אז אני חושב שזה משהו שאנחנו ניגע בו בפרק הרביעי, אני חושב, כמרוץ חימוש גרדה מבחינת למשל תשתיות ומחקר. ומה שרצינו לעשות בסדרה הרגע של הנושאים, זה לתת איזושהי זווית או איזושהי הבנה למאזין הממוצע, של מה קורה היום ברכיב החדש של מרוץ החימוש. זאת אומרת, מרוץ החימוש של עצמו הוא לא משהו חדש, נכון, הוא מלווה אותנו כבר מספר שנים, נכון. ומה שקורה היום, יש רכיב נוסף על גבי הדבר הזה, שזה בעצם המרוץ החימוש הרגולטורי. מי יהיה הראשון שיוציא את הרגולציה שתתפוס? יש את המינוח שנקרא Brussels Effect, אותו אפקט שקרה למשל ב-GDPR, שיצא כחקיקה אירופית, אבל איכשהו התפשט כאש בשדה קוצים, ותפס ברמה הבינלאומית כ-quote unquote standard מסוים, שצריך רגע להיענות אליו. ולצורך העניין, יכול להיות שהאמריקאים חוששים שהחקיקה האירופית תהיה ה-GDPR הבא, ופתאום תחייב אותם. אז איפה זה תופס אותם? מה ניסט פתאום עושים בארצות הברית? איך קנדה מגיבה לזה? איך אוסטרליה מגיבה לזה? איך יפן? יש פה סוג של מרוץ חימוש נוסף או רכיב חדש של אותו מרוץ חימוש, בהקשר החקיקתי, רגולטורי, תקינתי, הוא מאוד מרתק, כי הוא ממש מתעצב בימים אלו.
איפה ישראל בעניין הזה?
אז ישראל...
למשל, ב-GDPR, ישראל עשתה חוק או תקנות משלה, היא לא ימצאה את זה כי היא לא חברה בזה, אבל היא עדיין מושפעת מזה. האם גם פה אנחנו נלך על אותו דבר?
אז שאלה נהדרת. אני לא יודע מה הממשלה תחליט לעשות.
מה היא צריכה לעשות? הוא לא חושב שהיא חשבת דנה בזה עד היום, כן.
אז כן, הנושא של התקינה כחלק אינטגרלי ברגולציה, או משהו שהוא מובל מאוד על ידי החקיקה האירופית, הוא קצת בחיתולים, בלא מעט ממשלות, אגב, לא רק ישראל, אני לא רוצה לדבר רעה על מדינת ישראל, יש פה פשוט בעיה, נקרא לזה מבנית, אוקיי? המשרדים הממשלתיים לאו דווקא ערוכים לעבוד עם הרכיב הזה שנקרא תקינה, מתוך המשרד עצמו. יש לך את משרד המשפטים, יש לך משרד המדע, יש לך רשות לחדשנות, לכל אחד ברור מה הוא עושה, גבולות גזרה ברורים, תקינה זה משהו שעושים במכון התקנים. במכון התקנים בארץ אין לו את אותו מקום, נאמר, כמו שיש לניסט או לאנסי, גופי תקינה בארצות הברית, מבחינת איך הממשל מסתכל עליהם ועובד איתם מבחינת המנגונים הפנימיים. אז יש פה איזשהו פער של בגרות, של קונסולידיישן, של הבשלה, שצריך לקרות בשנים הקרובות, כדי שנאמר זאת כך, שממשלת ישראל תשכיל למנף את כלי התקינה, כמו שהאיחוד האירופי מכווין אליו. וכאן אני רוצה להתחבר למה שאמרת ב-GDPR, אני חושב שמה שמעניין בהקשר הזה, זה המנגנון של ה-adequacy. בוא, אני אומר אותו רגע באנגלית, לא כדי לבלבל, אלא כי זו המילה השמורה בהקשר לנאותות.
שמה הכוונה? כוונה למה?
או, בהקשר לנאותות שמדינת ישראל צריכה לעמוד בה, בהקשר לחוקי פרטיות לדוגמה מסוימים.
התחיל משם, זה בא משם.
או, אז בהקשר של...
הרשות להגנת הפרטיות בעצם, כן.
נכון, אז לא נוכל להיכנס לעובי הקורה של הדבר הזה בפרק, אבל ממש, מה שנקרא, על רגל אחת, מדינת ישראל הייתה צריכה לעשות כל מיני תהליכים, כדי להוכיח לאיחוד האירופי, שהיא מה שנקרא מספיק טובה, כדי לקבל את ה-V הזה של ה-adequacy. בהקשר פרטיות. עכשיו, המנגנון הזה של adequacy לא קיים בחקיקה האירופית לבינה מלאכותית עכשיו, אבל אותו ארטיקל 40 שהזכרתי מקודם הוא מנגנון מעניין. חלק מהשיח שיש לי היום מאחורי הקלעים, שהבאתי האמת מתוך הוועדות הפנימיות של קנדה, למשרדים הממשלתיים שאני מנסה לקדם דרכו את ישראל, זה לנסות למשוך את אותו presumption of conformity, את אותה עמידה בארטיקל 40, בכלי תקינה לטובת האקוסיסטים הישראלי. כלומר, שאנחנו ניישם פה את אותן מעטפות תקינה שמוביל האיחוד האירופי, שכלומר גם מתכתבות עם אותה תקינה בינלאומית וכו' וכו', נעשה את זה נכון, כך שכשהאיחוד האירופי יסתכל על סטארט-אפ ישראלי שעבר הסמכה פה בארץ, בעברית, הוא יגיד, it's good enough. אתה לא תצטרך לעבור בדיקת יציאות או הסמכה מחדש, או להכריח איזשהו compliance כשאתה בא למכור באיחוד האירופי, או להחזיק דאטאבייס של אזרחים אירופאים אצלך בארץ, ואותו דבר בארצות הברית, שזה חשוב. זה משהו שאני ממש עובד עליו בימים אלו עם המכון התקנים, לייצר התעדה, סרטיפיקציה, מעבר לייעוץ הפרקטי שאני נותן לבורד ולארגונים, לסיים את התהליך ממש עם סרטיפיקציה שהם יכולים להציג ללקוחות שלהם, זה מאוד מאוד חשוב. זה כמובן לא מספק, אבל זה משהו שלדעתי הוא הכרחי. עכשיו, אם אנחנו נעשה את זה נכון, וממשלת ישראל תרצה להשתמש בזה, אז היא בעצם תמנף את הדבר הזה, ואז יהיה קל יותר לעסקים ישראלים לפעול באירופה, בדיוק כמו שהיה להם קל יותר בזכות אותו מנגנון adequacy. אבל עכשיו בהקשר בינה מלאכותית, וכל המורכבות שעומדת מאחורי זה.
אז אם אנחנו מסכים את הפרק הזה, בעצם אנחנו אומרים שכל הנושא של רגולציה ותקינה הוא מאוד מאוד מרכיב, או כבר יהיה בעתיד מרכיב מאוד חשוב, בתהליך של היום, כמעט כל ארגון בוחן את הנושא של יישום בינה מלאכותית, זה עדיין בגדר פיילוטים, אבל זה גם יהיה בעתיד, ובהינתן שהרבה חברות, לפחות ההייטק הישראלי, גם עובדות בחול, אז להם בוודאי זה יהיה קריטי, אז אם אני היום מנמר או CTO, מה אני צריך לעשות כדי, אם אני רוצה להיות תואם לדברים האלה? חוץ מאשר לפנות אליך, כן, אבל כאילו מה?
אז אני חושב שזה ממש נושא לפרק שלם, על אוקיי. איפה זה נוגע בנו, באקוסיסטם אוקיי. הישראלי. זאת אומרת, למה כל מה שדיברנו עליו, ובאמת, אני רק אגיד כהרחבה קצרה, לפני כן. שסוגרים את הפרק, לא נגענו בכלל במורכבות הגיאופוליטית של מה קורה בארצות הברית, מה קורה בסין אגב, יש להם את הפריימורקס משלהם שהם מנסים לקדם דרך מה שהם קוראים לו הבלט אנד רוד אינישייטיב.
זה המרוץ המלחמה בין המעצמות, זה מלחמה בינלאומית, זה לא...
בהחלט, זה בדיוק אותו רכיב שאני מדבר עליו של מרוץ רגולטורי על גבי מרוץ החימוש הכללי.
כן.
ואני אגיד שהחקיקה האירופית שהזכרנו היא כבר אושרה. אוקיי? Okay? It's going to happen, זה הולך לקרות. Oh. זה לא רגע דיבורים או פיילוטים.
חשוב מאוד, חשוב מאוד.
בימים אלו, אני בקשר עם הגורמים באירופה שמקימים את מה שנקרא ה-AI office, שהולך רגע לפקח על כל התהליך הזה. כלומר, זה לא רק חקיקה שמוציאים אותה על הנייר ובזה זה נגמר, ותתכתב במיילים עם המחוקק, אלא יהיה משרד שממש עוסק בזה, שוב, בגלל המורכבות הטכנולוגית, ומבחינת הקומפליינס שלא נכנסנו אליה כאן כרגע, הולך להיות משרד, מאויש עם 80 משרות שהולכות להיפתח באיחוד האירופי, לאייש רק מתוך אותו AI office אירופאי. אוקיי? עוד לא דיברנו על מה קורה בשאר העולם. אז הדבר הזה הולך לקרות. עכשיו, יש את הציניקנים כהקדמה לפרק הבא, ובזאת אני אסיים, שאומרים, כשתגיע החקיקה בפועל, תדבר איתי. כלומר, עוד שנתיים, כשאני באמת אצטרך לשלם איזה קנס, אז תבוא אליי, וקצת יותר מנוסים, ואולי יש יאמר נבונים, נערכים כמה שיותר מראש, כי כל מנהל פרויקט, כל מי שעסק בפיתוח, כל מנהל בכיר יודע שככל שאתה מתחיל יותר מוקדם להשפיע על המוצר, ככה קל לך יותר. אז אנשים שרוצים safety, trustworthiness, רוצים מוצרים יותר בטוחים מעבר לקומפליינס, מעבר לתקינה עצמה, נכון שיתחילו כמה שיותר מוקדם ומוזמנים לפנות. זאת
אומרת שהחקיקה כבר נמצאת, אם אתה לא תעמוד בה ואתה יש לך לקוחות בחול, אתה עובד בחול, ואתה עלול גם לקבל גם כנס או להינזק מזה, לכן רצוי מאוד גם לדעת מה זה, כדי שלא תצטרך לעמוד בפני האיחוד אירופה ולהגיד למה אתה לא עומד בתקנים האלה. אבל כמובן אנחנו עוד נרחיב על זה. אז בפרק הראשון זה בסדר גמור, נתנו פחות או יותר. אני רק רוצה להגיד גם למאזינים שכמובן שאנחנו מדברים הכל על קצה המזלג. כל אחד מהנושאים האלה זה נושאים להרצאות, אבל אנחנו רוצים רק לתת את כאילו את הטאצ' הזה כדי לראות, לעשות סדר, כי יש המון בלבול בנושא של AI. א', וכל דבר היום מצמידים לו AI, גם בשוק הפרטי וגם בשוק הלא רגיל, וגם הארגונים, גם אנמרים די מבולבלים בסופו של דבר, כי הם לא יודעים עדיין, גם הנהלות ודירקטורים לא יודעים עדיין מה לעשות עם זה.
אני תתפלא, גם סטארט-אפים שהם בכל החנית של המחקר בתחום, לא יודעים לפעמים איפה הידיים והרגליים בהקשר של רגע החקיקה ומה לעשות ואיך להיערך כדי לעשות סיילס.
הוא רוצה לפתח AI, אבל הוא לא ממש יודע בדיוק לאן זה יוביל אותו.
ובסוף הם נעצרים בסיילס, כי הלקוחות באים ועוצרים, תקשיב, אני, החקיקה הזאת מגיעה מפה, אני רואה כל מיני הנחיות שיצאו בניו יורק, אני לא יודע אם המוצר שלכם עומד בזה, והאנשים עצמם בתוך הסטארט-אפ לא יודעים איך לענות לשאלות.
נכון. אוקיי, אז אנחנו נחתום את הפרק הזה, קודם כל תודה רבה. ואפשר גם להגיד למאזינים, אם יש לכם שאלות או כל מיני תובנות, או רוצים לדעת אם הזמנים לפנות אלינו, אנחנו נשמח תמיד לענות על השאלות. תודה רבה, עד כאן הפרק הזה.